מתי נהיה מוכנים לוותר על הרכב שלנו וללכת ברגל? פרק על תחבורה וסביבה, שבעצם מדבר על הרגלי החיים הכי מקובעים שלנו, ואולי זאת הזדמנות לצאת לחירות, מהרכב, מהדלק, ולחצות את ים סוף עם קורקינטים. רגע לפני שמתחילות, מזמינה אתכם לפרגן לפודקאסט באפליקציות השונות ולהצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו עם סיפורים ותמונות מאחורי הקלעים. פתיח ונסענו. אתם מאזינים לסיפור ירוק, אנשים, סביבה, השראה. כאן נפגוש יזמי אקולוגיה מרתקים שהובילו מאבק, הגו רעיון או חוללו שינוי. נהיה בצד של התקווה וההשראה. נתעורר כולנו לאחריות, אכפתיות ושמירה על העולם. אני מאיה הודרן, סופרת, מטפלת בכתיבה, מרצה ופעילה סביבתית, ובאתי להרים אותנו עם סיפור ירוק. פודקאסט אקולוגי אופטימי במיוחד. אז היי לתמר קינן, מנהלת עמותת תחבורה היום ומחר.
בוקר טוב, שלום.
מה העניינים?
שמחה להיות פה.
זה נושא נורא נישתי להיכנס אליו ולהתחיל ככה להריץ בו דברים. אני תוהה על הבחירה הזאת בתור אשת סביבה, למה הלך דווקא לסיפור של התחבורה?
הנושא של התחבורה ממש הדליק אותי מכל הנושאים של הסביבה, שבדרך כלל יש לעומתיות, למשל בחופים, האם לבנות בנייני מגורים בחופים, או לשמור על החוף, זאת אומרת, יש איזשהו מתח בין נושאים שונים. אם יש מפעל מזהם, האם אנחנו רוצים לפטר 4,000 עובדים, או שאנחנו רוצים לשמור על הסביבה, זאת אומרת, יש מתח בין סוגיות חברתיות שונות, ובתחום התחבורה יש איזשהו מיזוג מדהים, שמה שטוב לסביבה, טוב לכלכלה, וטוב ברמת צדק חברתי. זה ממש מקרה נדיר לדעתי בתחום
הסביבה. פחות מלחמות, פחות מאבקים, איך זה בא לידי ביטוי?
בהחלט צריך בשביל זה מלחמות ומאבקים, אבל אם מוותרים על הרכב הפרטי ונותנים יותר מקום לאופניים, לתחבורה הציבורית, להליכה ברגל, אנחנו גם מייצרים שוויון חברתי, גם שומרים יותר על הסביבה, גם מבחינת השטחים וגם מבחינת הזיהום אוויר, וגם מייצרים כלכלה יותר יעילה, כי העלויות האלה של הפקקים הם מיליארדים. אז המיזוג הזה הוא נורא מדליק בעיניי, ועד עכשיו הוא מדליק אותי, זה מה שמדהים.
אז עכשיו נותר רק לשכנע את מי שצריך לשכנע אותו, שזה כך.
אחד זה לשכנע את מקבלי ההחלטות, שזה ברמה העקרונית כבר, פחות או יותר כבר קרה אצל חלק גדול מהם. הדבר הבעייתי הוא לדרוש מהם את המנהיגות, ולהוביל מהלכים שהם לא פופולריים. כי הלובי הכי חזק בישראל, זה לובי של הנהגים
הפרטיים.
ברכב הפרטי, וואו. כן. לכל אחד, כולם רוצים שכל האחרים ייסעו באוטובוס, או יגיעו באיזושהי דרך אלומה, ואז שלהם תהיה דרך פנויה להגיע בנחת. מה בסך הכל ביקשתי? לעלות על האוטו ולנסוע 25 דקות לעבודה במקום שעה וחצי. אז ההתמודדות הזאת לגרום לאנשים לעשות שינוי דרמטי,
זה ממש שינוי תודעתי, זה לא סתם, זה ממש...
זה שינוי תודעתי וזה שינוי באורח חיים.
ממש.
כי למחזר, אתה לא צריך לעשות שום דבר, תכלס, זה נורא נחמד למחזר, כי אתה חי באותה צורה בדיוק, בסוף במקום לזרוק לפח X, אתה זורק לפח Y, וואו, איזה מגניב אתה, ועוד אתה מרגיש נורא טוב עם עצמך. בתחבורה... אתה צריך לעשות שינוי דרמטי באורח החיים, ומי שעושה בעניין הזה את השינוי, הוא באמת מחויב, הוא באמת סביבתי, הוא באמת מבין עניין.
כי זה אז... גם נתח נורא גדול מהמבנה המשפחתי, זאת אומרת, של איך בכלל מתנהלים בתור משפחה.
נכון, איך אנחנו מנהלים את היום יום שלנו, אנחנו קמים בבוקר ואנחנו...
נכנסים לאוטו.
נכנסים לאוטו או לא נכנסים לאוטו.
כן.
איך אנחנו בוחרים להתנהל, וזאת גם, זה גם המון המון החלטות. זה לא רק החלטה אחת של אם קניתי אוטו, או אם אני משווה למערכת החשמל, למערכת האנרגיה, גם אם אתה עושה לעצמך פאנלים סולריים, אז אתה עושה איזושהי החלטה אחת, אבל ביום יום הפעילות היא אותה הפעילות, להדליק או לכבות המתג. ובתחבורה יש המון החלטות שגם לא כולן אותו דבר, לפעמים אנחנו בוחרים ללכת ברגל, לפעמים מרכב באופניים, לפעמים לנסוע באוטובוס או ברכבת, ומרחב ההחלטות הזה בעצם המערכת הציבורית צריכה לנהל את מרחב ההחלטות הפרטיות שלנו, זה מאוד 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 לא פשוט.
נכון, אז יש כאן, אז התלות בעניין של של מקבלי ההחלטות פה היא קריטית.
כן, ברור, רק שגם אצל מקבלי ההחלטות יש המון גורמים שונים. לדוגמה, האם נטעו עצים לאורך המדרכה שסללו, הנה כאן ממש קרוב, הקימו רשת מדרכות חדשה, בלי אף עץ פה בפרדס חנה, ובעצם אנחנו גורמים לזה שהרבה פחות אנשים, בבחירות הקטנות היומיומיות שלהם יבחרו ללכת ברגל על המדרכות האלה, נכון. גם אם הן מדרכות מצוינות
בגלל
ברמה
שזה
הנדסית.
לא מוצל.
בגלל שזה לא מוצל. למעשה, כל עוזר מהנדס וכל מפקח על קבלן, משפיע בצורה דרמטית על ההחלטות של האנשים, איך הם, כשהם קמים בבוקר או הולכים אחר הצהריים, יוצאים מהבית, באיזה אמצעי תחבורה הם יבחרו. ולכן העבודה היא לא רק מול איזה שר או שרת תחבורה, וגם לא רק מול הנהלת משרד כלשהו והנהלת רשות מקומית, אלא ממש בכל הדרגים, בכל הדרגים יש להם יכולת להשפיע בצורה משמעותית על המבנים. כמובן שגם המתכננים, ככל שהם יודעים יותר, ככל שהם מחויבים יותר, ומביאים את הניואנסים שמשפיעים בסופו של דבר על ההחלטות, זה דבר משמעותי מאוד שהוא בעל השפעה.
כן. איך את התחלת להתעסק בעניין הסביבתי?
קודם כל, אני למדתי בתיכון לחינוך סביבתי בשדה בוקר, ששם נכנס החיבה, האהבה לסביבה, נכנסה לכל איבר בגופי, לכל עצם מעצמותיי, ואני מרגישה בוגרת התיכון לחינוך סביבתי, בכל יום שאני קמה בבוקר, אני זוכרת את זה.
וואו.
כן, זה ממש, זאת חוויית חיים.
שחלחלה לעצמות.
משמעותית ומחלחלת, והשפיעה על כל החיים שלי. אחר כך בצבא גם הדרכתי בבית ספר שדה באר שבע, אבל כשיצאתי ללימודים, אז אמרתי, אני סביבה, זה שייך לאיזה משחקים כאלה, זה לא רציני, זה לא למבוגרים. ולמדתי הנדסת תעשייה וניהול בטכניון.
באמת? אז את מהנדסת בכלל.
אני מהנדסת, כן, אני מהנדסת מהטכניון. סבלתי בכל יום של הלימודים שלי.
וואו.
וגרוע מכך, כשסיימתי את הלימודים, הלכתי לעבוד בחברה המרכזית למשקאות, הלא היא ידועה כקוקה קולה. עבדתי שם בתכנון השיווק. עבדתי במחלקת תכנון השיווק בקוקה קולה. הייתי יושבת בישיבות עם אנשים נורא חכמים ונורא מוכשרים, זאת אומרת, אנשים רציניים, כאילו, כאלה שבאמת, אנשי עבודה כאלה ושלמדו ומסתכלת על ה-20, 30, 5 אנשים שיושבים בישיבה, מסתכלת עליהם אחד-אחד, אני אומרת לעצמי, כל יום, כל ישיבה, איך יכול להיות שכל כך הרבה אנשים מוכשרים, רציניים, עם מוטיבציה לחיים, קמים ב-6 בבוקר, נוסעים לעבודה, איך יכול להיות שכל האנשים האלה עסוקים באיך למכור עוד כמה ארגזי קוקה קולה? וכמובן גם...
וגם אני.
וגם אני שותפה בבדיחה הזאת, כאילו... זאת הייתה תקופה מאוד משונה, כי קיבלתי הרבה כלי עבודה, הרגלי עבודה, זאת אומרת, למדתי הרבה דברים. אבל זה ברור שהייתי שם לא קשורה בשום צורה, ואני חושבת שמה שהשאיר אותי שם זה שחשבתי שככה העולם מתנהל, זהו, זה ככה זה החיים.
זה ככה מבוגרים חיים.
ככה מבוגרים מתנהלים, הם הולכים לעבודה נורמלית כביכול, מסודרת, מסכורת, כאילו איזה מין, זה מעבר לפולניה, זה פשוט ככה חשבתי, שככה הדברים מתנהלים, ושככה הם צריכים להתנהל. זה ככה היה לי נדמה, וזה שלי לא טוב, וזה הבא שלי.
כן, את צריכה, את לא בסדר.
אני לא בסדר, אני צריכה קצת לתקן את עצמי, והכל יהיה בסדר. לשמחתי הרבה, באיזשהו שלב ככה זה זה כבר באמת נגמר, ובאה אליי חברת ילדות, מישהי שהיא גם גדלה איתי במושב, וגם למדה איתי בשדה בוקר, וגם קוראים לה תמר. רק השם משפחה שלה שונה, תמר פיליפ, ראוי לציין כי יש לה זכות גדולה פה. תמר פיליפ באה אליי עם איזה פלייר, והיא אומרת לי, הייתי אצל איזה חברים, וראיתי על המדף מונח פלייר שנפתח מכון הערבה
לימודי סביבה.
ללימודי סביבה, בקיבוץ כתורה ליד אילת, ואני גרתי בתל אביב, כן? אז אני אומרת לה, טוב, יופי, נחמד שנפתח כזה דבר. היא אומרת לי, לא, אני לקחתי את הפלייר הזה, כי אני חושבת שאת צריכה ללכת ללמוד שם.
וואו.
אמרתי לה, את רוצה, זה נחמד בעינייך. תלכי ללמוד, כאילו, מה את רוצה ממני? והיא לא ויתרה, היא כמה פעמים התקשרה אליי, ואמרה לי, תמר, זה בשבילך, את חייבת ללכת ללמוד שם.
יואו, מה, איזה חברה מדהימה.
אישה מיוחדת במינה, כן.
כאילו, בכלל לא היית בשום כיוון, לא, זה בכלל לא חלף.
בכלל לא, הרגשתי שהיא מדברת, כל כך הייתי שבויה בקונספט הזה, שצריך לעבוד בעבודות רגילות. אני אגיד עוד יותר מזה, היא הגדילה לעשות, והיא אפילו, היא הייתה מיודדת גם אמא שלי, והיא אפילו פנתה לאמא שלי.
וואו.
זה היה נורא נורא, זה באמת היה זה, ואפילו אמא שלי שאלה אותי, אמא שלי אמרה לי, תמר פיליפ סיפרה לי על זה שנפתח.
מי זאת החברה הנחמדה הזו שלה?
נפתח מכון מכון הערבה ללימודי הסביבה בקיבוץ כתורה, זה לא מעניין אותך, אמא, עזבי אותי. ואז יום אחד, הייתי בבית בתל אביב, זה שבת בבוקר, והיו שתי תוכניות טלוויזיה ברצף, אחת היה סרט סופרמן, ואחריה הייתה תוכנית עם פרופסור חיים הררי, שסיפר על מנהרות באיטליה, עם כל מיני ניסויים של פיזיקה כאלה מיוחדים. ואיכשהו הסופרמן הזה
השילוב.
והחיים הררי הזה, שהוא יותר מסופרמן מבחינתי, מצד אחד, ומצד שני אמרתי, רגע, מה החיים הררי יותר חכם ממני, יותר יפה ממני, למה הוא עושה מה שהוא רוצה ומה שמעניין אותו, ואני
תקועה שם,
תקועה בלמצוא עבודה רגילה. לא, כבר לא הייתי לקוקה קולה, אבל כאילו מה? מה זה הדבר הזה? וממש התוכנית הזאת עם חיים הררי גרמה לי לעשות את פתאום הסוויץ' קרה שמה, ואמרתי, אני הולכת לקטורה.
איך אני אוהבת לשמוע על הרגעים האלה, של איך שהדברים פתאום משתנים. את מספרת פה כאילו על תהליך ההבשלה, החברה, אמא, את המחשבות שלך, הרקע הסביבתי מהתיכון, ואז פתאום יש איזה רגע שהחיים מתחלפים.
כן, זה באמת היה רגע, אני ממש זוכרת את זה, ככה חזק את החוויה הזאת של ההשתנות, באמת. והלכתי למפגש ככה מין רעיון כזה, רעיון קבלה, ושם פגשתי את מי שהיום הוא, אז הוא עוד לא היה, אבל היום הוא כבר פרופסור חבר הכנסת אלון טל, שריעיין אותי, ומיד הבנתי שהדברים שם הם כלבבי הולכים להיות בקיבוץ כתורה. וכשהגעתי לקיבוץ, עוד כשנסעתי, עוד אמרתי, נראה, אולי אני אחזור תוך איזה, מקסימום אני אחזור תוך יום יומיים הביתה, אבל איך שהגעתי לקיבוץ כתורה, הבנתי שאני לא הולכת לעזוב שם מהר. באתי בהתחלה לסמסטר אחד, ונשארתי עוד אחד, הייתי שם שנת לימודים, מעצבת בצורה בלתי רגילה, ששם, בניגוד לכל הלימודי סביבה, וההיכרות שלי עם הסביבה, שם הנושאים של צדק סביבתי, וכלכלה סביבתית, כל ההתייחסות הרבה יותר של מכלול החיים, לא רק של לשמור על הטבע, אז שם נחשפתי בעצם לרעיונות העכשוויים, שאני מתעסקת בהם, לעקרונות האלה, שצריך גם להתייחס לסביבה, כחלק מהמערכת הכלכלית, ובוודאי, בוודאי לשים דגש על העניין של הצדק הסביבתי, של הצדק החלוקתי. ומשם הדרך כבר נסללה, אבל כן אני אזכיר עוד אירוע שהיה שם בקטורה, זה שהגיעו אורחים מחוץ לארץ, כנראה אולי תורמים או עיתונאים, אני לא זוכרת. אלון הביא אותם, פרופסור אלון טל הביא אותם לפגוש את הסטודנטים, וכשהם פגשו אותי אז הוא אמר, זאת תמר קינן, היא עבדה עד עכשיו בקוקה קולה, והיא החליטה לעשות שינוי בקריירה שלה, וללכת לכיוון הסביבתי. ואני הסתכלתי ואמרתי לעצמי, מה?
על מי הוא מדבר?
מה זה השטויות האלה? אני חוזרת לתל אביב וממשיכה לעבוד בעבודות רגילות. זאת אומרת, ככה זה גם כן היה, המשפט הזה היה גם חוויה מעצבת שחייבה אותי בעצם להתמודד עם זה שבאמת זה מה שהולך לקרות.
הוא ניבא את העתיד.
הוא לא ניבא, הוא יצר אותו.
כן.
יותר כן. מאשר ניבא, הוא ממש היה שותף ביצירה שלו.
וואו.
ועוד דבר ככה ברקע של קיבוץ קטורה, שגם חיבר אותי ברמה האישית, זה ששם נחשפתי לקהילה הקונסרבטיבית, ליהדות הקונסרבטיבית, של גברים ונשים שיושבים ביחד בבית כנסת. זאת הייתה חוויה מטלטלת בשבילי, לא ידעתי שיש דבר כזה, והיום אני גם בקהילה הקונסרבטיבית כאן בפרדס חנה.
איזה יופי.
אז ככה, שני דברים מאוד מאוד משמעותיים לקחתי מהשנה הזאת בקיבוץ קטורה.
אוקיי, ואז חזרת לתל אביב.
חזרתי לתל אביב, והבנתי כבר שאני רוצה לעבוד באיזשהם כיוונים של סביבה, והתחלתי לעבוד במה שהיה, מה שנקרא אז נציבות המים. גם כמהנדסת תעשייה וניהול בתחום של מערכות מידע, ויום אחד הסתובבתי בשנקין עם חברות, וראינו דוכנים של, היה דוכן של ארגון שנקרא פעולה ירוקה, והם התחילו ככה לנסות לרתום אנשים לבוא להיות פעילים, ואני באתי ואמרתי להם את דעתי המלומדת על כל מיני דברים, מה אני חושבת שהם צריכים לעשות, ואיך הם צריכים לפעול, ולמה הם לא עושים ככה, ולמה הם כן עושים ככה. ואחד הפעילים שם, ששמו רוני ארמון, אמר לי, מה זה, למה את אומרת לנו מה לעשות? את חושבת שצריך לעשות ככה? תעשי בעצמך. וכמה ימים אחרי זה התקשרתי לארגון פעולה ירוקה, שוחחתי עם המנכ״ל שאז צ'רלס לנצ'נר היה המנכ״ל, ובאתי לפגוש אותו, והוא ראה מישהי שנראתה לו מאוד רצינית, וזה, והוא אמר לי, טוב, את רכזת חופים.
מיניתי אותך.
כן, ואמרתי לו, אוקיי, מה... אז מה לעשות? אז אמר לי, תפגשי קבוצה של פעילים, ואת תביאי לי פעילות, אבל המשימה הראשונה שיש לך, זה אנחנו קיבלנו כאן מכתב, מניר פאפאי מהחברה להגנת הטבע, שהוא רכז חופים של החברה להגנת הטבע, הוא מציע לעשות, להקים איזשהו פורום של ארגונים, שיעסוק בקידום של חוק החופים, זה היה בשנים שהתחילו לעבוד על קידום של חוק החופים, תתקשרי אליו, ותודיע לו, שאנחנו לא מוכנים להיות בשום פורום. כי פעולה ירוקה היה ארגון נורא מהפכני כזה, וחס וחלילה, אנחנו נהיה בשורה אחת עם ארגונים כאלה ממוסדים, כמו החברה להגנת הטבע. אז כארגון מהפכני, התקשרתי לניר פאפאי, ואמרתי לו, ניר, אנחנו נורא נשמח להיות חברים בפורום.
וואו, דרושה תעוזה
ככה. והפעילות הראשונה שארגנתי כפעילה סביבתית, הייתה מפגש של פעילים, שהזמנתי שני אנשים שמבחינתי הם ענקים, שעד היום הם בתחום, שזה ניר פאפאי, מהחברה להגנת הטבע, ואלי בנארי אדם טבע ודין, והם באו לספר לפעילים של פעולה ירוקה על הנושא של החופים ועל חוק החופים ועל מה חשוב שאנחנו נעשה, ואחרי זה בעקבות זה גם באמת עשינו כל מיני פעילויות שליוו את התהליך של החקיקה של חוק החופים, שהיה ממש מרתק, כל מיני הפגנות בכניסה לכנסת ו... חולדאי הזה התנגד לחוק החופים ו... בכניסה של הלשכה שלו, עשינו הפגנה גדולה שהכותרת שלה הייתה להוציא את הראש מהחולדאי. אז זהו, שם הייתי רכזת חופים, ואחר כך דרך המאבק במקביל, גם הייתי שותפה במאבק בכביש 6, מה שנקרא אז חוצה ישראל.
כן, כור היתוך של העולם הסביבתי.
ממש ככה, כן, הייתי שם ככה, הייתי ממטפסי העצים שם, ושם נחשפתי לעולם התחבורה.
אגב, כביש 6.
כן, מההתנגדות לכביש, בעצם כל הלמידה, ועשינו, שם כבר ככה, לקחתי על עצמי להיות מובילה בתחום התוכן, ארגנתי ככה ימי עיון, סמינרים, כל מיני מפגשים, זה ככה מקצועיים ללמוד, וגם כבוגרת הטכניון, אז גם הבאתי מומחים מהטכניון, ארגנו הרבה מפגשים של למידה בתחום התחבורה, ודרך זה העמקתי בנושא, ואחר כך כשרציתי ללכת ללמוד תואר שני, אז שוב חזרתי לפרופסור אלון טל להתייעץ איתו, כי חשבתי לעשות, ללמוד תואר שני במשפטים.
חשבתי בייעוץ לקוקה קולה.
חשבתי ללמוד תואר שני במשפטים, ולא הייתי בטוחה. היה, אז מצאתי איזה מסלול של תואר שני במשפטים למהנדסים, משהו כזה. והתייעצתי עם אלון, והוא אמר לי, תראי עורכי דין בתנועה הסביבתית, יש מפה ועד אמריקה. ודווקא תלכי לתחום שאת, שהוא המשך של היכולות שלך, של העבודה שלך, וממש, ומאוד עודד אותי לעשות תואר שני בתחבורה. ואז באמת הלכתי לעשות תואר שני בטכניון בתחבורה, שאז כבר לא סבלתי.
וואו, היית בתוך העניינים.
גם הייתי בתוך העניינים, וגם או שהטכניון השתפר, או שהלימודי תואר שני, ככה היחס לסטודנטים היה הרבה הרבה יותר טוב, והיה לי בהחלט...
לא, וגם לבחור את המקצוע.
כן.
שאת מחוברת אליו.
נכון.
ממקום אחר.
כן, אבל עדיין עבדתי בארגון שנקרא, אז כבר עבדתי בארגון סביבתי שנקרא אקופיס, אבל למדתי תחבורה, למרות שאקופיס לא התעסקו עוד בתחבורה. עבדנו בבניין של הארגונים הירוקים, שהיה אז ברחוב נחלת בנימין בתל אביב, ואחד הארגונים שהיה בבניין היה תחבורה היום ומחר, ומי שהיה המנכ״ל שלו, מי שהיום פרופסור קארל מרטנס, אחר כך הוא הפך להיות היושב ראש של הארגון, וכל הזמן הייתי באה אליו, והייתי אומרת לו, קארל, אני רוצה לעבוד אצלך, אני רוצה לעבוד אצלך. והוא אומר לי, אני אשמח, אבל אין לי כסף. עד שבאיזשהו שלב, וזה מצחיק, הוא אמר לי, תשמעי, יש לי 2,000 שקל בחודש. אני אשמח, כאילו, לשלם לך 2,000 שקל בחודש, והתחלתי מהסכום הזה באיזושהי עבודה מאוד מאוד חלקית, במקביל לעבודה בזה, לעבודה באקופיס, ואז כבר... התחלתי לעבוד, באיזשהו שלב עברתי לעבוד רק בתחבורה היום ומחר, וזה מבחינתי מקום אהבת חיי, מקום העבודה של החיים שלי.
וואו, איזה שינוי.
כן.
אז מה את יכולה לספר על מה שקורה היום עם התחבורה, אחרי שדיברנו בהתחלה על ההרגלים החזקים של האזרח הישראלי לקום בבוקר וישר להיכנס לרכב, וגם של התודעה הציבורית שמכוונת לשכלל את כבישי, את המחלפים ואת כבישי האגרה.
קודם כל, שינוי דרמטי שחל זה שיש קבוצה הולכת וגדלה של שוחרי התחום הזה. וזה לא סתם שוחרים, זה אנשים שהם ממש מאמינים אדוקים בעניין של התחבורה, והתחבורה גם מתקשר לעירוניות, הנושא הזה של הליכה ברגל ושל עירוב שימושים, זאת אומרת, זה שאנחנו במרחקי הליכה נוכל להגיע גם לעבודה, גם לקניות, כל הביגים האלה למיניהם, כל המרכזי תעסוקה שנמצאים בשום מקום, זה אסון סביבתי, חברתי, כלכלי, מכל זווית שלא מסתכלים עליה, ואל מול האיירפורט סיטי האלה, נוצרו קבוצות גדולות מאוד של אנשים, שהם שוחרים ומקדשים את הדבר האחר, מה שלא היה לפני 20 שנה, אולי אפילו גם לא לפני 10 שנים. והקבוצה הזאת הולכת וגדולה וגדלה ומתעצמת. גם חלק גדול מהאנשים האלה גם עוסקים בתחום, הרבה כמתכננים, כעובדים ברשויות מקומיות, בכנסת, במשרדי ממשלה שונים, וגם כאנשים שעושים דברים עצמאיים. זה לא רק שאנחנו עומדים מול ספינה שצריכה לשנות את הכיוון שלה, אלא אנחנו הופכים להיות ספינה בפני עצמנו. כל הקהילה הגדולה הזאת של אלה שרוצים באמת להוביל את השינוי, ובין שתי הספינות האלה שאנחנו עדיין אנחנו הקבוצה החלשה יותר, אבל שהולכת ומתעצמת, בין שתי הספינות האלה נמצאים מקבלי ההחלטות, שמדברים, שבדרך כלל הסטנדרט הוא לדבר גבוהה גבוהה על תחבורה ציבורית, ועל עידוד ההליכה ברגל והרכיבה באופניים, וקבלת ההחלטות ההפוכה, של עוד מחלפים, עוד נתיבים וכולי. ובעצם התפקיד שלנו הוא לעבוד גם מול הרבה מאוד אנשים ולהצליח לשנות, להצליח להזיז את התפיסות, וגם להילחם בהחלטות
נקודתיות.
קונקרטיות נקודתיות.
כן,
אני יכולה לספר ברמה האישית, ברמה מאוד מאוד אישית, שאני גרתי על הצומת של דרך הים, דרך הנדיב בפרדס חנה, ששם רציתי, הסדירו שם את הצומת, ורציתי שיסדרו שם שביל אופניים. הלכתי למי שהיה המפקח מטעם המועצה על השביל, על ההסדרה של כל הצומת, הוא אמר לי, על שביל אופניים את מדברת איתי? בוא אני אראה לך את הסרטוטים, ותראי איך בגלל שמועצת פרדס חנה בזמנו חששה להתעמת עם תחנת דלק שנמצאת שם בסמוך, לא שילבו את מה שתחנת הדלק לקחה לעצמה, בעצם השתלטה שם על שטח ציבורי, שטח שהופקע כבר לפני 40-50 שנה, והתחנת הדלק ממשיכה להשתמש בשטח הציבורי, ובגלל זה המועצה מוותרת שם על מדרכה. ואני ממש הזדעזעתי, והתחלתי לבדוק, ולשמחתי, וזה גם חשוב שאנשים ידעו את זה, ליד כל פרויקט יש את השלטים הענקיים האלה, עם הפרטי קשר של כל הגורמים, המתכנן והמנהל הפרויקט והמבקר וכל זה, ובגלל שהרבה מהאנשים האלה הם עצמאים, אז פשוט יש שם את המספר הסלולרי שלהם. ופשוט לקחתי את מספר הטלפון הסלולרי של המתכנן, והתקשרתי אליו, ושאלתי אותו, מה זה הדבר הזה? איך יכול להיות שאין פה מדרכה? והוא אמר לי, לא, זה המועצה, זה ככה המועצה, זה, כאילו, הסיר אחריות. ואז פשוט כתבתי מכתב, שהצומת הזה, ההרוג הראשון, ההולך רגל שם בצומת, יהיה על אחריותך האישית של המתכנן, ושלחתי לו אותו עם העתקים רבים, ומיד הוא עברה תוכנית חדשה, והיום יש שם מדרכה.
וואו.
ותחנת הדלק הזיזה את, ממש לקחו את השטח הנדרש מתחנת הדלק, וחשוב לציין שגם בזכות אותו מפקח, שכמובן אני לא אגיד את שמו, למקרה שהוא עדיין עובד עם המועצה, אני לא אפגע לו בפרנסה, אז בזכות זה שהוא הסב את תשומת ליבי למידע המשמעותי הזה, יכולתי לשנות. הדבר החשוב בסיפור הוא, שבכל הפרויקטים, גם הגרועים ביותר, יש שם גם אנשים טובים בתוך המערכת, וצריך
להפעיל אותם.
להפעיל אותם, לחבור אליהם, וביחד לשנות, ובכל משרדי הממשלה יש עובדים מעולים, וגם במשרד התחבורה יש עובדים מעולים, אבל איכשהו תמיד, לא תמיד, אבל הרבה פעמים, קבלת ההחלטות היא בסופו של דבר עקומה, וכי לא מעיזים להתעמת, או עם, כמו שראינו פה, עם בעלי קרקע, או עם עדיפות לרכב הפרטי, ופשוט לא להרפות ולייצר לחץ, ומגיעים להישגים. ועכשיו, משבר האקלים הוא לעזרתנו, בואו נגיד ככה.
כן.
גם אנחנו לטובת משבר, גם כמובן השינוי המדיניות בנושא התחבורה מסייע בנושא האקלים, אבל לא פחות מזה, משבר האקלים מסייע לנו לקדם מהלכים.
אז בעצם העבודה של עמותת תחבורה היום ומחר היא להיכנס במקומות נקודתיים כאלה, ולעבוד מול נגיד רשויות, קבלנים ודברים כאלה, או שיותר ברמה הארצית והמשפטית והחקיקתית, זאת אומרת, אני מנסה להבין.
האמת שברמות שונות, גם למשל אנחנו מובילים ימי עיון והכשרות, גם למתכננים ואנשי רשויות מקומיות, גם עובדים הרבה מול משרד התחבורה, לדוגמה עכשיו משרד התחבורה מוביל מהלך של תמחור מחדש של מערכת התחבורה הציבורית, ואחד מהדברים שאנחנו פנינו למשרד, ויש לי תחושה שיאומץ על ידי המשרד, זה שיהיה גם כרטיס חופשי חודשי, שהוא החל מהשעה 10 בבוקר, ולא בכל שעה ביממה, שזה דבר שנהוג בכמה ממדינות המערב, שהדבר הזה מאפשר בעצם לאנשים שהם לא חייבים לנסוע דווקא ב-8 בבוקר או ב-7 בבוקר, שאלה שעות העומס על התחבורה הציבורית, ולנסוע בשעות מאוחרות יותר, זה נקרא לשטח את העקומה, לא לייצר איזשהו לחץ, או להקטין קצת את הלחץ על התחבורה הציבורית שקם בשעות ה-C, שגורם להרבה אנשים גם לקבל שירות פחות טוב, וגם מבחינת מפעילי התחבורה הציבורית, זה הרבה יותר מורכב לספק את כל השירות הזה, ואחר כך בשעות 10, 11, 12, אין להם כמעט מה לעשות
מובטלים.
אין להם מה לעשות עם האוטובוסים האלה ועם הנהגים. והלחץ הזה, השיתוח של העקומה הזאת בשעות הלחץ, הוא אמצעי משמעותי, אז עכשיו אנחנו בתהליך עבודה מול משרד תחבורה, שיוסיפו את החופשי חודשי הזה לשעות שיהיה רק מהשעה 10 בבוקר והלאה.
כן, עוד דוגמה לפעילות שלכם?
עוד דוגמה אחרת היא, אנחנו עבדנו ביחד עם אשכול השרון, אשכול השרון כולל 14 רשויות באזור של כפר סבא, קלנסווה, זאת אומרת שיש שם 5 או 6 רשויות ערביות, ואנחנו הקמנו את הפורום של הרשויות הערביות בתחום של התחבורה, ריכזנו את כל אנשי המקצוע בתחום התחבורה שם, וסייענו להם לאורך תקופה בעבודה מול משרד התחבורה בנושאים שונים של קידום התחבורה הציבורית, הקמה של תחנות קצה של אוטובוסים, וכל כל תהליכי העבודה שלהם מול משרד התחבורה, שגם הרשויות האלה הן רשויות לא חזקות, אבל גם כשכל רשות עובדת בנפרד, והידע המקצועי אין להם מספיק אנשי מקצוע, אז זה היה מאוד מורכב, ובעצם הריכוז והעבודה המשותפת שהוצאנו ביחד איתם מכתבים ופניות, ויצרנו מפגשים משותפים ביחד עם אנשי משרד התחבורה וחברת נתיבי איילון, על מנת גם להעצים את הידע והיכולות שלהם, וגם לקדם נושאים שונים שקשורים בתחבורה ציבורית ברשויות האלה, וזה היה ממש כיף לראות איך אנשים שהרגישו ממש עובדי עצות, שלא ידעו מולי הם עובדים, או גם כשהם הכירו את האנשים, הם לא ידעו בדיוק מה התפקידים שלהם, ועזרנו להם ממש גם ליישר קו, ולהבין מול מי הם עובדים, ומול באיזה נושא הם צריכים לעבוד, מול איזה גורם, וגם הלמידת עמיתים, והשיתוף פעולה בין הרשויות, מאוד חיזקה את תהליכי העבודה שלהם. אחד מהפרויקטים היותר אהובים עליי, העבודה הזאת, עם הקבוצה הזאת.
אז בואי תספרי על עוד שינוי ברמה הארצית.
אוקיי. אחד הנושאים שככה מאוד משמעותיים זה החניונים בסביבות תחנות הרכבת, שפשוט זה בור ללא תחתית, הרי אלפי אנשים מגיעים לכל תחנת רכבת כזאת, וכל אחד רוצה להגיע כמובן עם הרכב הפרטי שלו. ואחד הדברים שאנחנו קידמנו זה יזמנו הקמה של חניון קארפול בתחנת הרכבת בבנימינה, בשיתוף פעולה עם רכבת ישראל ועם מועצה מקומית בנימינה ועם השותפות לקיימות אזורית, כאן באזור של בנימינה וזיכרון יעקב, ובעצם הבאנו את רכבת ישראל להקצות שטח שיהיה מיועד רק למצב שבו יגיעו 3 ומעלה אנשים ברכב, והחניון הזה הוא הכי קרוב לכניסה לתחנת הרכבת, והסלוגן של המקום הזה היה חכמים חונים קרוב לרכבת. וכשיש כזה חניון ושמורות בו חניות, אז למעשה לאנשים שהם מגיעים נאמר מזיכרון, שזה עיקר האנשים שרלוונטיים לפרויקט הזה, אז כדאי להם לאסוף בן אדם גם מהרחוב ליד, על מנת להגיע יחד לרכבת. והפרויקט הזה קיים כבר 5 שנים. לצערי הרב, כל העבודה שלנו מול רכבת ישראל לא גרמה להם להקים רשת של חניונים כאלה, אבל הפרויקט הזה לפחות עד התחלת הקורונה פעל בהצלחה רבה מאוד, ואנחנו כל הזמן עובדים מול משרד התחבורה ומול רכבת ישראל לקדם ובעצם ליישם את זה לפחות עוד 20, 30, כאילו אפשר ב-30 או 40, בכל תחנת רכבת שהיא לא תחנה שבמרכז עיר מוצדק שיהיה כזה חניון, זה דבר שנראה לי מובן מאליו.
אבל איך מישהו בודק דבר כזה, שמישהו הגיע עם עוד 3 נהגים?
זה דורש דייל או מישהו שעומד בכניסה וממש מסתכל, אבל זה בסך הכל 3 שעות ביום, כי בעצם החניון מתמלא, נאמר מ-6:30 עד 9:30, החניון כבר מתמלא, אז זה בסך הכל דייל של 3 שעות ביום, זה דבר שהוא ממש לא מורכב, ויכול לחסוך שטח גדול מאוד, וגם אפשר להרחיב את החניונים האלה, אם היום זה כמה עשרות בודדות, זה גם יכול להיות חניון של 100 ו-200 מכוניות, שאז כל 100 מכוניות חוסך חניון של עוד 200 מכוניות, שזה דבר נורא 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 משמעותי.
כן, אוקיי, אז עוד, אז את אומרת, כן. יש כאן התנסות מקומית ברכבת, שהרעיון כן. שלה היה להתרחב לרמה הארצית. אז מה עוד את יכולה להגיד על הרמה הארצית?
אחד הנושאים שהיו כבר לפני כמה וכמה שנים, שהיה חסר באופן בלתי רגיל, זה המידע בתחנות האוטובוס. וביחד, אני ביחד עם נועם סגל, זיכרונו לברכה, שהפעיל סביבתי שעסק במגוון רחב מאוד של תחומים, והוא לא היה מתחבורה היום ומחר, אבל אני ביחד איתו ניסחנו הצעת חוק, בעצם תיקון לפקודת התעבורה, למידע בתחבורה הציבורית. החוק הזה קודם ועבר בכנסת, מי שהובילו אותו זה שלי יחימוביץ' בזמנו, ביחד עם יריב לוין, הם אלה שהיו חתומים על התיקון לפקודת התעבורה בנושא המידע.
למה זה כל כך חשוב?
שזה בעצם חייב את המפעילים ואת משרד התחבורה, שיהיה מידע בכל תחנה, קודם כל מידע סטטי, זה המידע המודפס, השלטים המודפסים האלה שנמצאים, הגדולים שנמצאים בכל תחנה, הם תוצאה ישירה של התיקון לחוק הזה, וגם התהליך של השלטים עם המידע המתחלף, עם המידע האלקטרוני, הם גם בעצם מאוד התרחבו. במסגרת החוק הייתה למשרד התחבורה חובה לייצר תוכנית עבודה לשפת השלטים האלקטרוניים של המידע בתחבורה הציבורית, שממש התיקון הזה לחוק ממש יצר קפיצת דרך בעניין. גם משרד התחבורה לא התנגד להצעת החוק הפרטית הזאת.
שזה כבר הישג
כן, זה היה מאוד מרשים שבעצם הצעת חוק פרטית שהפכה למיינסטרים. אני מוכרחה לציין שגם ההתנסות הזאת גרמה לי להכיר את יריב לוין ככה בצורה יותר אינטימית, וזה היה ממש הרגשה מאוד מאוד טובה להכיר את מגוון חברי הכנסת ולראות איך את השיתוף פעולה באמת בין יריב לוין לשלי יחימוביץ', כאילו מה הקשר, איפה החיבור, והנה נוצר החיבור והייתה יכולת לעבוד ביחד ולקדם דבר שהיה משמעותי.
זה בדיוק מה שאמרת בהתחלה על העניין הזה שזה חוצה את כל תחומי החיים, ומהבחינה הזאת דווקא העניין הסביבתי הוא יכול להיות משהו מגשר בהרבה מאוד תחומים שקשורים גם לעניינים שאנחנו לא מסכימים עליהם בכל מיני היבטים אחרים, דת, השקפה פוליטית, הכל כאילו, אנחנו יכולים לשבת ביחד ולדבר על תחבורה.
נכון מאוד, למרות שאני מתייחסת אל כל דבר כאל דבר פוליטי, בעצם פוליטיקה זה לייצר סדרי עדיפויות, והתייחסות לצדק חברתי, אז מבחינתי גם חבר כנסת, לא משנה כמה הוא מגדיר את עצמו כימני, אם חשובה לו אם חשוב לו המעמד של משתמשי התחבורה הציבורית, מבחינתי זאת פעולה של גישה סוציאלית. ככה שבהחלט הסביבה היא חלק משמעותי מהפוליטיקה, היא לא נפרדת מהפוליטיקה, אלא היא לגמרי חלק מהעניין.
את מדברת גם, דיברת על צדק חברתי וגם על העניין של המידע, אז אני חושבת באמת שהרבה שינויים לפעמים נעשים מעל הראש של אנשים. זאת אומרת, אני חושבת על אנשים שמשתמשים בתחבורה הציבורית, שהרבה פעמים, כן, אני לא מדברת על מי שיכול בפלאפון להתקין את אפליקציית מובית ולהתחיל לזוז בחופשיות, אלא על אנשים שבאמת אין להם את האפליקציה, הם לא יודעים להשתמש באפליקציות, הפלאפון שלהם לא חכם, כל מיני. והאם יש באמת חתירה להגיע גם אליהם עם המידע?
כן, בוודאי. כל הנושא הזה של חקיקה של המידע לא עסק במידע בטלפון הסלולרי. גם אז כפי השימוש עוד בסלולרי היו קטנים, אבל המידע נדרש בתחנה, וכל השלטים של הנקסט בס, של השלטים בזמן אמת שאומרים מתי יבוא האוטובוס, אלה מקורות מידע שהם מיועדים באמת לכל אחד.
לא, אבל למשל, שהיה שינוי גדול בתחבורה הציבורית בגוש דן, אני זוכרת שאחת הטענות הייתה, ששינו לאנשים את המסלולים ואת החיים, והם לא ידעו כל כך איך להתמודד עם הדבר הזה, ונכון, היו שם נציגים, אבל הם היו, לא יודעת, כאילו היה שם איזשהו כשל בהסברה.
נכון מאוד, את מתכוונת לשינוי שהיה בשנת 2011, הייתה מהפכה של התחבורה הציבורית בגוש דן, הדבר נעשה בצורה הכי לא ראויה והכי קלמזית שיכולה להיות, החליטו לעשות מהפכה ביום אחד, שכל הקווים השתנו ביום אחד, המידע לציבור היה בעזרת דיילים עם חוברות מודפסות, שהדיילים לא ידעו מהחיים שלהם, ואנחנו ממש זמן קצר מאוד לפרויקט הזה, לפני בעצם היציאה שלו לפועל, ארגנו כנס גדול בתל אביב שהגיעו אליו אנשים ונציגי משרד התחבורה, ופשוט אנשים בחו וצעקו אל מול אנשי משרד התחבורה ופשוט היו אומללים. זאת הייתה חוויה מטלטלת, כל השינוי הזה שנעשה בצורה כל כך לא רצינית וכל כך לא מקצועית, גם אם הקווים המתוכננים היו מצוינים, זאת אומרת, התכנון תחבורה פרופר בכלל לא היה, לא על זה אני מדברת, אלא על מה שאת ציינת, על הגישה לאנשים וההסברה לאנשים, שזה חלק מהותי מפרויקט תחבורה. אני ממש שמחה לציין שבעניין הזה חל שינוי עצום, גם במשרד התחבורה, גם בחברות הגדולות שעוסקות בתכנון תחבורה, נתיבי איילון, הדליה, כל החברות, בעניין הזה חל שינוי עצום, וגם בתהליך העבודה בין משרד התחבורה לבין הארגונים. היום יש פגישות די תחופות של הארגונים השונים שעוסקים בתחבורה עם משרד התחבורה, הם ביוזמתם מעבירים אלינו הרבה מידע, הם חושפים בפנינו דברים לפני שהם יוצאים לשטח, אבל האירוע הזה היה חוויה גם מטלטלת וגם שיצרה שינוי, שהוביל למהלך אחר, כי גם של אנשי משרד התחבורה זאת הייתה טראומה בלתי נשכחת.
כן.
מישהי שעבדה אז, מישהי בחירה שהובילה את מהמובילות של המהלך הזה, סיפרה לי שהייתה הולכת ברחוב, ואנשים היו הולכים אחריה וצועקים עליה ומקללים אותה. כאילו בסך הכל הייתה פקידה בנתיבי איילון, לא דמות מוכרת, לא דמות פוליטית. ופשוט היו הולכים אחריה וצועקים עליה, זה הייתה טראומה נוראית.
כן, אז למדו, את אומרת, מהטעות של זה.
לגמרי למדו, זאת, את היית תל אביבית אז?
כן.
אז לגמרי למדו, וכל מי שגר אז בתל אביב זוכר היטב את, את המהפכה האיומה הזאת.
כן.
והיום דרך אגב, גם ברמה העניינית, לא עושים מהפכה אחת גדולה, עושים את, את הדברים בשלבים, עושים שינויים, שינוי אחר שינוי, עם מערכת הסברה לכל אחד מהשינויים, עם הבנה גם של, גם ארוכת טווח, וגם התייחסות לכל צעד וצעד, ואנחנו רואים את זה עכשיו גם בעבודה של הקמה של הרכבת הקלה, התהליכים הם אחרים לגמרי.
אז זהו, אם כבר הזכרת את הרכבת הקלה, אז מה, מה יש לך להגיד על זה? גם שם יש כל מיני עניינים, מאבקים.
גם הרכבת הקלה וגם המטרו, הם שני גורמים שבעצם הופכים את גוש דן למטרופולין מהעולם המערבי, והם חיוניים וחשובים. אבל, ואת זה אסור לשכוח בשום צורה, האוטובוסים הם כאן על מנת להישאר ועל מנת להיות מרכזיים משתי סיבות. סיבה אחת זה שהם בעצם אמצעי שמזין את המטרו ואת הרכבות הקלות, ודבר נוסף זה שהרבה מהתחבורה תמשיך תמיד להיות על פני הקרקע באוטובוסים, בגלל שהמסלולים של האוטובוסים הם גמישים, ויש הרבה מאוד שינויים, במיוחד במדינה מתפתחת כמו ישראל, שגדלה וצומחת בקצבים שהם לא מקובלים במדינות של העולם המערבי, ויש הרבה מאוד שינויים שרכבת קלה לא ניתן, אי אפשר להגיד, טוב, אז בואו עכשיו נעביר את הקו של הרכבת הקלה קילומטר שמאלה או קילומטר ימינה, זה אין דבר כזה, ובטח לא מטרו, כן. אז בעצם האוטובוסים, הגמישות של הקווים והאפשרות לייצר שינויים גם בשעות ובזמינות שלהם ובמסלולים שלהם, זה דבר שאין לו תחליף, והאוטובוסים הולכים להמשיך להיות גורם מאוד מאוד מרכזי בתחבורה הציבורית בגוש דן, וחשוב לציין שגם מחוץ לתל אביב הם יהפכו להיות יותר משמעותיים במקומות שבהם אין רכבות קלות ואין מטרו, והאוטובוסים יצטרכו לתת את המענה.
אז איזה עוד דברים, למשל, אתם עושים לתועלת הציבור?
אנחנו גם עורכים מחקרים, בעיקר בשיתוף פעולה עם מכון כנרת למחקר תחבורה. שני מחקרים ממש מעניינים שהוצאנו לאחרונה, אחד זה על נושא של המידע והיעדר מדידה בכלל של מערכת התחבורה הציבורית. והוצאנו את המחקר הזה לפני כשנה, שנה וחצי, ואני ממש שמחתי השבוע להיווכח שמשרד התחבורה פיתח בנק של מדדים לבחינה של האיכות של התחבורה הציבורית, וזאת ממש בשורה משמחת. כמובן שאנחנו לא זוקפים לזכותנו, אבל בהחלט אנחנו חלק מאלה שדוחפים, והפרסום של המאמרים שלנו והשיחות שלנו עם אנשי משרד תחבורה, אני מרשה לעצמי בצניעות להגיד שאולי יש לנו חלק בהתכווננות של משרד תחבורה לנושאים האלה. ועוד מחקר ממש שאותי באופן אישי מאוד דיליב, זה המחקר של נושא של תחבורה ומגדר.
וואו.
כן, אנחנו ניתחנו את הנתונים של סקר גלי נסיעה במטרופולין תל אביב מנקודת מבט מגדרית, ואחד הדברים שהכי הדהימו אותי ברמה השבלונית, מה שככה היה עולה בדעתי, אם היו שואלים אותי מה ההבדל, הייתי אומר, טוב, האישה צריכה להסיע את הילדים לגן, ואחר כך לבית ספר, ואחר כך לקחת אותם לנוער העובד, ובגלל זה, ופה ההבדלים, אבל מסתבר שההבדלים מתחילים בגילאים נורא נורא צעירים. אחוז הבנים שרוכבים באופניים לבית הספר, גדול פי 8 או פי 9 מנערות.
וואו. למה?
זאת כבר שאלה תרבותית. ובעצם אנחנו מייצרים מגיל מאוד צעיר, גברים עצמאים ונשים תלותיות.
וואו.
זה לא יאומן המצב הזה. ועוד דבר מדהים, גם בגילאים המבוגרים של ה-65 פלוס, אחוז הנשים שמשתמשות ברכב פרטי כנוסעות הוא כמעט 50%, בערך 45% מהנשים, התחבורה שלהם זה להשתמש ברכב פרטי כנוסעות, ובקרב גברים רק 5%. זה, אלה פערים שהם, אין להם שום קשר לטיפול בילדים.
נכון.
וזה מראה כמה ההיבטים, גם ההיבטים התרבותיים, בגיל הצעיר בוודאי זה רק תרבותיים, כן? כי זה אותם ילדים, אותו מעמד סוציו-אקונומי, בגילים המבוגרים יותר של הנהיגה והשימוש ברכב, שם כבר זה עניין של מי המחזיק ברכב ומי הקובע, והמעמד הפער במצב הכלכלי בין גברים לנשים, שם כן יש שינוי. כמובן שנשים נוסעות יותר בתחבורה ציבורית, אבל כאן גם אחד הדברים שחשובים, גם ברמה השיווקית, נדרש לשווק אחרת לקבוצות אוכלוסייה שונות, זאת אומרת, לעבור מרכב פרטי כנוסעת למשתמש בתחבורה ציבורית, זה שינוי אחר לגמרי מאשר להגיד למישהו, אל תנהג, תשאיר את האוטו בבית ותעלה לתחבורה הציבורית. אז גם המחקר הזה, אנחנו ככה העברנו אותו למקבלי החלטות, וגם ארגנו כנס ממש מעניין בנושא הזה, ויש מקומות, לדוגמה עיריית תל אביב, שהיא המובילה בהרבה נושאים בתחום של התחבורה, גם בנושא של תחבורה ומגדר, הם עושים הרבה דברים, לדוגמה, הם עושים קורסים לנשים לרכיבה באופניים.
וואו.
כן? אז ההיבטים האלה של תחבורה ומגדר, הם להערכתי בשנים הקרובות, ייכנסו בצורה יותר משמעותית עם הצורך וההבנה של המחירה, של השיווק, של ההנגשה, של מגוון אמצעי התחבורה לאוכלוסיות השונות. ככל, עם התקדמות השנים, גם מגוון אמצעי התחבורה גדל, וגם ההבנה של מקבלי החלטות בצורך בשיווק ובהנגשה באופן יותר פרטני, ולא הסתכלות על האוכלוסייה כאל מקשה אחת.
וואו.
ולכן המחקר הזה הוא מבחינתי פתח ממש עולמות חדשים.
מרתק. לקורונה הייתה איזושהי השפעה, את חושבת, גם על עניין הרגלי צריכת התחבורה הציבורית ובכלל, וגם לחקיקה או להתייחסות
כן, הקורונה היא משבר משמעותי מבחינת התחבורה, כי בעצם הקורונה גרמה לנו לא לרצות לפגוש אנשים, בטח לא אנשים זרים, ויצרה הימנעות גדולה מאוד של אנשים שהירידה בשימוש הייתה דרמטית. זה בהחלט יצר משבר שעוד ייקח זמן עד שאנשים יחזרו וירצו לצרוך את השירותים האלה כמו שהיה לפני הקורונה. בעצם המגבלה הזאת של לפגוש אנשים והצורך ללכת עם מסכות וכולי, בהחלט היה גורם שמאוד מאוד פגע בתחבורה הציבורית, ואנחנו מבינים כבר שהקורונה או חבריה ובני דודיה עוד הולכים להיות איתנו לאורך זמן, ואנחנו גם בתחבורה הציבורית נלמד לחיות אותה. עוד דבר שנורא חשוב בכלל, בכל השימוש של תחבורה ציבורית, גם במטרו, רכבות קלות ואוטובוסים, זה שזה גורם לנו להיות הרבה יותר פעילים. גם אנחנו לא איזה רוכבי אופניים מושבעים, או כאלה שרגילים ללכת. עצם השימוש בתחבורה הציבורית, הצורך שלנו להגיע אל התחנה, מהתחנה, לעבור מהאוטובוס לרכבת הקלה, או זה, זאת אומרת, זה מייצר אצלנו שני דברים נורא משמעותיים. אחד זה פעילות גופנית, ושני זה המפגש הבלתי אמצעי עם אנשים, ששניהם הם צרכים בסיסיים שאנחנו
לחיים טובים ולבריאות טובה.
כן, שאנחנו לפעמים שוכחים אותם. ובעצם יש איזושהי נורמליות דווקא בתחבורה הציבורית שמייצרת את התנועה הזאת ואת המפגש הזה עם אנשים זרים, שיש בו משהו גם מאוד מאוד חיוני וחיובי.
כן. אוקיי, אז אנחנו מתקרבות לסיום, ואני רוצה לשאול על תחזית אופטימית. איך את חושבת שאם הכל אפשרי והכל פתוח, מה יקרה בשנים הקרובות בתחום התחבורה בארץ?
הדבר הראשון שבתרחיש האופטימי, יותר ויותר ראשי ערים יעיזו לעשות את, נאמר, מה שקורה עכשיו בתל אביב, ובמעט מאוד מקומות אחרים בישראל, יעיזו לשים את התחבורה הציבורית בראש סדר העדיפויות, את הרכיבה באופניים וההליכה ברגל במרכז התכנון התחבורתי, לא רק התכנון העירוני שפה הרכבו באופניים בתור איזה גימיק, אלא באמת התייחסו אל רוכבי האופניים, הולכי הרגל ומשתמשי התחבורה הציבורית כלב העשייה, אל לב התחבורה העירונית.
וזה אומר שזה
יהיה... זה אומר שבעוד שנתיים יש בחירות לרשויות המקומיות, ובזכות הספינה הגדלה הזאת של האנשים ששוחרי תחבורה ציבורית ושוחרי תחבורה פעילה ותחבורה מקיימת, ראשי ערים גם יבטיחו וגם אחר כך יקיימו את הרעיונות של עירוניות חזקה ותחבורה מקיימת, והלובי של הרכב הפרטי ילך ויחלש. זה הכיוון. עכשיו השאלה רק מה הקצב.
כן. עכשיו רגע, מה שזה אומר מבחינת רוכבי האופניים והולכי הרגל, שקודם כל ההליכה שלהם היא בטוחה, היא נוחה ונעימה, מוצלת כמו שאמרנו, עוד דברים?
כן, והדבר, נקודת מפתח לחיזוק ההליכה ברגל, זה הקטנת המהירות המותרת לנהיגה ברכב הפרטי. ברגע שמקטינים את מהירות הנהיגה ל-30 קילומטר לשעה,
וואו.
הסיכוי, ברמה העירונית, זה סביר לגמרי, הסיכוי של אדם להיפגע קשה, הוא כבר הופך להיות ממש מזערי.
אז יש פה עניין של בטיחות ממש.
כן, הנושא של בטיחות הוא קריטי, כי בעצם תחשבי, את שולחת את הילדים שלך לאן שהוא, והדבר הראשון והחשוב שאת חושבת עליו, כשאת מאפשרת להם ללכת לאן שהוא, זה הידיעה שהם יגיעו לשם בביטחה.
כן.
אז את יכולה או להסיע אותם באוטו, או להגיד להם, תרכב לשם באופניים, בתוך היישוב, זה דבר שהוא לגמרי סביר, ואתה עשי את זה רק מהידיעה שהנושא של הביטחון הוא נתון.
כן.
וכשהמהירות הנסיעה של 30 קילומטר לשעה, היא גורם מפתח לעשות שינוי, ופה לא נדרש שום שינוי תשתיתי, בסך הכל שלטים עגולים שמסמנים, שכתוב עליהם 30.
וואו.
זאת כל העלות שנדרשת מרשות מקומית שרוצה באמת לעשות שינוי. דבר נוסף, זה כל מה שנקרא העירוניות הטקטית, זה לקחת כבישים, להפוך אותם, נאמר, מכביש דו-סטרי לחד-סטרי, נשאר לך מסלול נרחב, שאותו את יכולה להפוך לשני מסלולי אופניים, פלוס הרחבת מדרכה, ואת כל זה אפשר לעשות עם פחי צבע. אסור לשכוח שיש המון 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 אמצעים, שאפשר לעשות את הדברים האלה, בפשוט ובזול, ולא רק ביישובים מסכנים, אם שמעת על העיר הקטנה והמסכנה ניו יורק, מה שעשו שם, עשו בעזרת עציצי ענק, סגרו רחובות שלמים, בטיים סקוור, כן? לא באיזה רחוב נידח, והפכו אזורים שהיו סוענים ופקוקים על ידי מוניות ורכב פרטי, לאזורים שוקקים של אנשים שהולכים ברגל, רוכבים באופניים, ונהנים מהרחוב, ואת זה אפשר לעשות בכל רשות מקומית בישראל, על ידי לחץ מלמטה, ואני מאמינה שבעוד שנתיים, אנחנו נראה כמה רשויות מקומיות שיעשו את
המהלך הזה.
הזאת. כן.
יפה. אוקיי, תמר קינן, מנהלת עמותת תחבורה היום ומחר, תודה רבה.
תודה רבה, היה ממש כיף.
נכון, עבר מהר.
ממש תודה.
תודה רבה על ההזנה הסבלנית שלכם. אני הייתי מאיה הודרן, ואני מאחלת לכם חג שמח. נתראה בפרק הבא של הפודקאסט סיפור ירוק.